לא מהתחלת הספר אנחנו נלמד פרקים נבחרים מתוך הספר הזה. אבל צריך גם לומר כמה דברי הקדמה. אנחנו מתייחסים, אתם אולי גם שמעתם את ההתייחסות הזאת, שאנחנו לומדים מהספרים האלו, גם מספרים אחרים של גדולי ישראל. אנחנו לומדים אמונה, נכון? ענייני אמונה, ישנם ענייני הלכה, אבל יש גם צורך ללמוד אמונה. מהי אמונה? ולמה צריך ללמוד אמונה? אמונה, אנחנו אנשי אמונה, ברוך השם, אמונה זה לא רק להאמין שהשם ברא את העולם, שהוציא את ישראל ממצרים ושנתן לנו את התורה והביא אותנו לארץ ישראל, זה לכשלעצמו חלק מהאמונה. מהי אמונה? ואולי גם עיקרי אמונה. זה להאמין שהקדוש ברוך הוא ממשיך להנהיג את העולם. הוא לא רק בלה את העולם ואחר כך עזב את העולם. הקדוש, כן, כן. בבקשה. יש כיסאות שם? כן, אפשר להתקרב לפה. הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את העולם, אלא ברא את העולם לתכלית מסוימת. והקדוש ברוך הוא לא רק הייתה לו תכלית בבריאת העולם, אלא שהוא מנהיג את העולם לקראת התכלית הזו. לא היא הפקיר את העולם שיתנהל איך שלא יהיה. נכון, ישנה בחירה חופשית לאדם, לאדם מישראל, למנהיגי העולם יש בחירה חופשית, אבל מעל ומעבר לבחירה החופשית יש תוכנית לבורא עולם. ויש מטרה שצריך להשיג אותה באחרית הימים, נאמר. ימינו הם חלק מאחרית הימים. ולכן הקדוש ברוך הוא מחזיק את המושכות בידו ודואג לכך שהתהליך יתקדם לקראת אותה תכלית. בלי אמונה זו, אם אדם רק מאמין בבורא עולם ובבחירת עם ישראל ובנתינת התורה לישראל, בלי ההמשך שהקדוש ברוך הוא ממשיך להנהיג את העולם, זאת לא אמונה שלמה, זאת אמונה פגומה. עכשיו, לגבי המשך הנהגת העולם, ובמיוחד הנהגת החיים של עם ישראל, בוודאי אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. גם את זה צריך להבין, מהו התפקיד של עם ישראל בעולם, ומה הפירוש שבחר בנו. הלא יכולות להיות טעויות ועיוותים, וישנם, לגבי בחירת עם ישראל, הלא מי שלא למד את הדברים מהמקורות שלנו, אלו הרחוקים מתורה ואמונה, לפעמים מאשימים את הבחירה הזאת, מאשימים אותנו כגזלים. מה זה? עם ישראל הוא עם נבחר, שונה מכל העמים, מעל לכל העמים. קשה. אז אפשר גם לקחת כיסאות פרוטי מהמטבח אולי. אני משער שבאיזשהו שלב, אולי עכשיו אתם למדתם כוזרי, או לומדות כוזרי. עם נבחר, נבחרנו לא כדי לתת לנו זכויות מיוחדות, אלא להטיל עלינו חובות מיוחדים. עם ישראל נקרא לב האומות בכוזרי, או לב הבריאה כולה, ועל הלב ישנם חובות מיוחדים. מהן חובות הלב בגוף? להזרים חיים לכל יתר חלקי הגוף. עם ישראל נבחר לא כדי להתנשא על העולם, על האנושות, אלא כדי לרומם את כל האנושות, להביא את כל האומות כולם לקרוא בשם השם, להכיר בקדוש ברוך הוא, להכיר את הטוב האלוקי, את הטוב שהקדוש ברוך הוא הדריך אותנו בתורה, וגם את אומות העולם, דרכנו איך לחיות את הטוב האלוקי הזה, את המידות הטובות, להוציא לפועל כוחות נפש מיוחדים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, אדם נברא בצלם אלוקים. בישראל נוצרו בכוחות מיוחדים של קדושה, טבע של קדושה, שגם את זה צריך ללמוד. אנחנו רק קראנו בשבוע שעבר, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. וצריך להכיר את המושג קדושה ומה פירושה בחיי המעשה, איך מוציאים אל הפועל את הכישרון המיוחד הזה של קדושה. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו מצוות, תרי"ג מצוות, תעשה ולא תעשה בכל תחומי החיים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לארצו, לאומתו, לעם ישראל. כל הנושאים האלו שדיברנו עליהם כאן, הם כלולים במושג של אמונה, שצריך ללמוד מה משמעות התכלית הזו שאנחנו מיועדים להגיע אליה, איך מגיעים אליה, איך מתמודדים בקשיים בדרך. הדרך היא לא פשוטה, ישנן נפילות בדרך. ואם יש נפילות, אז יש גם ייסורים, יש שכר ועונש. ומפני חטאינו גלינו מארצנו. איך להתייחס לנפילות האלו? איך מתגברים על הנפילות האלו? ואפילו התחום של בן אדם לחברו, שהוא תחום רחב מאוד וחשוב יותר, בפרקי אבות ופרק ג', אחד מהתנאים אומר, מי שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זה תלוי ביחסים של בן אדם לחברו. וכן בתוך פרשת קדושים באה המצווה, או המצוות, לא תשנא את אחיך בלבדיך, ואהבת לרעך כמוך. איך מקיימים מצווה זו? איך מתמודדים עם הרע שישנו עדיין בבריאה? רע אצל בני אדם, פגיעות של אדם בחברו. איך מתגברים על כך? ובכל זאת מקיימים מצוות אהבה ולא מגיעים לשנאה. גם אלו הדברים כלולים במצוות לימוד האמונה. לכן אנחנו מצווים ללמוד אמונה. עכשיו, אמרנו שאמונה בקדוש ברוך הוא זה לא רק אמונה במה שעשה איתנו או עם העולם לפני אלפי שנים, אלא במה שעושה איתנו היום. היום, אתמול, מחר, לראות את מעשי השם, ולראות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ואת העולם, ולהתייחס למעשי השם, ולהסיק מסקנות ממעשי השם, והכל על פי הדרכת התורה, הנביאים וחכמינו, שבכל דור ודור וחכמי הדור שלנו. ואם אנחנו מתקרבים לספרים של מרן הרב קוק זצ"ל, במיוחד לספר אורות, הלו לפני כ-120-130 שנה התחיל אירוע גדול ומהפכני בעם ישראל. אירוע לא קל לשפוט. אירוע שהיו בו, וישנם גם היום בו, סיבוכים. התחילה ההתעוררות הציונית. מרשה הייתה מהפכה, כמעט 2,000 שנה, העניין הלאומי בעם ישראל נשכח לגמרי, ובוודאי היה רדום לגמרי. החיים של יהודים, גם של יהודים שחיים חיי תורה ומצוות, הלאומיות לא תפסה מקום אצל המון העם. חיו חיי קהילה בגלות, לא יוכלו לחיות חיים לאומיים. לא היו עצמאיים כאומה, היו תחת שלטון זר, ולא בארץ שלנו. ולכן לא שלטנו, לא יכולנו לשלוט על חיי האומה. אחרים שלטו בנו, והשלטון של אחרים בנו היה שלטון של דיכוי, השמדה. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו. אז חיו חיי קהילה, בתי כנסת, בית של שמירת שבת, של תהלת המשפחה, אבל רק בתחום של החיים הפרטיים, כשרות, אבל לא בתור אומה. ולכן התחושה הלאומית שאנחנו עם, עם כל המשתמע מכך, עם הערך המיוחד של עם, עם התכלית המיוחדת, משימה או משימות מיוחדות של עם, אבל כל אלו רק אפשריים בארץ ישראל, בארצנו ובשלטון שלנו, של מלכות ישראל, של מקדש, של כהנים, של נביאים, וכל אלו לא היו בחוץ לארץ. ולכן חלק גדול מהמצוות אי אפשר היה לקיים בחוץ לארץ. המצוות הלאומיות הכלליות שקשורות למקדש, למלכות, לכהונה, לנבואה, לשופטים, לשוטרים. מערכת שלמה של חיי אומה, והלא הקדוש ברוך הוא גילה לנו בתחילת הדרך שאנחנו מיועדים להיות אומה, לא יחידים קדושים. הודיע את זה קודם כל לאברהם אבינו. בדיבור הראשון לאברהם אבינו אמר הקדוש ברוך הוא, לך לך לארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול. גוי גדול, עם גדול, זו היה מגמה, לא יחידים גדולים. גוי גדול, והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הנה כל הייעוד. וגם כשעם ישראל הגיע להר סיני, אבל עוד לפני השמעת עשרת הדיברות על ידי הקדוש ברוך הוא, יום לפני זה שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לעם, כפי שכתוב בפרשת יתרו, להודיע לעם ישראל את המגמה של עשרת הדיברות, של כל המצוות. מהי אותה מגמה? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכתיות, מלכותיות, לאומית, כך הקדושה תתגלה בעולם. ולכן הרבה מצוות לאומיות. עכשיו, כל זה במשך כמעט 2,000 שנה נשכח, נרדם. הדבר הטבעי הזה, העמוק הזה של לאומיות, של עם, תחושת עם, עם קדוש, נכון, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן כשהתחילה ההתעוררות הציונית, זו הייתה מהפכה. אמנם גם בדורות קודמים לפני כן היו בודדים שהתעוררו לכך, גדולי ישראל, עלו לארץ ישראל, הרמב״ם עלה לארץ ישראל. גם הרמב״ם עלה, אבל הוא עזב, אי אפשר היה לחיות פה, הארץ הייתה שוממה ומסוכנת, עם סכנות. אבל לא הייתה התעוררות ציבורית רחבה של ציבור גדול. ההתעוררות הציונית הייתה התעוררות גדולה, ציבור. התארגנות ציבורית, קונגרסים ועידות ציוניות, זו הייתה מהפכה. אנחנו למדנו מדברי הרב קוק, וגם עוד כמה גדולי ישראל, אמנם מעטים, שהכל מעשה השם, כמו כל דבר מעשה השם. בוודאי דברים גדולים שמתעוררים, ציבוריים שמתעוררים. ואם למדנו במקורות, בדברי התורה, בנביאים, ובדברי חכמינו, גם בתלמוד, היינו יודעים שהתהליך של גאולה זה לא רק לא תהליך פשוט, אלא זהו תהליך מסובך מאוד. ולכן אנשי אמונה גדולים ראו את ההתעוררות הציונית כמעשה השם, כהתחלת בגאולה. אבל חלק גדול מעם ישראל וגם בין גדולי ישראל לא התייחסו כך להתעוררות הזאת, כי חלק גדול מהמנהיגים הציוניים היו אנשים רחוקים מתורה ומצוות, והם מדדו את התופעה רק לפי אמת המידה הזו של קיום מצוות. אבל מעשי השם מופיעים בצורות שונות במשך כל הדורות. ואתם למדתם קצת תולדות ישראל, לא בית שני. מי התעורר לבוא לבנות בית שני? ומה היה המצב של הציבור שעלה מבבל, מאשור, עם עזרא ונחמיה לבנות בית שני? מפרס יותר נכון. חכמינו אומרים בגמרא, זה היה ציבור קטן, 40,000 יהודים. והמשנה במסכת קידושין מתארת, הסלה יוחסין לנו מבבל, נשואי נשים נוכריות, מחבלי שבתות, אלו עלו לארץ ישראל עד בבית שני, והיה צריך לקרב אותם חזרה לקדושה. הדברים כתובים בספרי עזרא ונחמיה. אבל גם אצלנו, בתהליך שלנו, חלק גדול היו כאלו שהתרחקו מתורה ומצוות, בגלות התרחקו. ורב הרב קוק זצ"ל ראה והבין את המשמעות הפנימית של ההתעוררות הזאת. לא להסתכל רק על התופעות החיצוניות. אבל לא רק זה, במקורות כתוב שכך יהיה, שתהיינה צרות לא רק בתחום הגשמי, נאמר, בענייני הגנה ביטחון, היחס של הגויים, אלא שתהיינה צרות רוחניות. בדף האחרון של מסכת סוטה כתובים דברים איומים שיהיו, ועקבת במשיך החוצפה תסגה בין לא יכבד אביו, בת תמרוד באימה ועוד רשימה ארוכה של דברים. אבל זוהי התחלה של תהליך. מה מתגלה בתהליך הזה של ההתעוררות הלאומית? הרצון לחזור להכיר בכך שאנחנו חלק מעם ישראל, מעם לא מפוזר ומפורד בין העמים אלא עם. ציין הרב קוק גם בספר אורות התשובה שלו שהתהליך של גאולה שצריך להביא, לא צריך להגיד שציין הרב קוק, התורה ציינה בפרשת ניצבים. יש מה שנקרא פרשת התשובה בפרק למד בספר דברים, שעשרה פסוקים של צעדי גאולה, צעדי תשובה, והפסוקים מתחילים עם הפסוק והיה כי יבואו עליך הדברים האלה הברכה והכללה והשבות אל לבביך ושבת עד השם אלוקיך כי תשוב אל השם אלוקיך. בהמשך הפסוקים, מה זה והשבות אל לבביך? לאן צריך לשוב? אל השם. השבינו השם אליך ונשובה. ואומנם כתוב שם בהמשך של הפסוקים ושבת עד השם אלוקיך, אבל איך זה מתחיל? והשבות אל לבביך. אחד מגדולי ישראל בדור שלפני הרב קוק, רבי מאיר שמחה הכהן, שמו היה, שחיבר ספר הלכתי חשוב שנקרא אור שמח, אבל גם חיבר ספר, אולי באתם במגע עם זה, ספר משך חוכמה על התורה. והוא מפרש והשיבות אל לבביך, תשוב אל אהבת ישראל שבלבך. אהבה לאומית, גאווה לאומית, תחושה לאומית. אנחנו חלק מעם. ואי אפשר להגיע, להתקרב אל השם, אל תורה, אל מצוות, אל אמונה, מבלי להתקרב אל העם, מבלי להתקרב אל הארץ, גם כן אל ארץ ישראל, ההתעוררות הלאומית הזו, שהיא פלא, זה דווקא פלא שזה התעורר אצל אנשים רחוקים מתורה ומצוות. זה היה יותר טבעי שזה יתעורר אצל אנשי אמונה, כי בשביל אנשי אמונה, בשבילנו, ארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל, המצוות הקויות בארץ, משיח, גאולה. אבל מה הביא יהודים רחוקים מתורה ומצוות להתעורר? למרוד בגלות, לרצות לבוא לארץ ישראל. מילא אם הייתה ארץ ישראל, ארץ מפותחת, שיש אפשרות של חיים כלכליים תקינים, אבל ארץ ישראל לפני 120 שנה הייתה שוממה לגמרי, כפי שהקדוש ברוך הוא אמר שזה יהיה. הלא בתוכחה נאמר והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה שארץ גם תקולל כשעם ישראל לא יהיה פה ארץ, לא תיתן את פריה לעם אחר. וכך היה. אז מה הביא אותם להתעורר לארץ ישראל? אלא זהו מעשה השם. זוהי הנשמה הפנימית שמתעוררת, שעוד לא יודעת מה התכלית של ההתעוררות הזו. עוד לא יודעים, עוד לא קרובים לתורה ומצוות. אצל אלו שלא קרובים, היו גם אנשי תורה ומצוות, מעטים מאוד בהתעוררות הציונית הזאת. ולכן הדרך הייתה מסובכת מההתחלה, אבל איש אמונה גדול קרב ראה כבר את ההתפתחויות הפנימיות שעתידות לצמוח מההתעוררות הזאת. ושרק ככה, על פי המקורות שלנו, רק ככה יגיעו בסופו של דבר להיות עם, להיות עם ולהבין את המשמעות של עם, של ישראל, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. טוב, לא נעזוב אתכם מבלי לפחות קצת ללמוד בפנים. תפתחו לעמוד עין קט, בבקשה. פסקה למד ב'. בשיעורים שלנו, בעזרת השם, זה בספר המקורי, אבל
זה כן, זה?
כן, לא, זה לא ההוצאה המקורית, אבל
איך זה מתחיל?
זה מתחיל אופייה של הגאולה הבאה לפנים, אורות התחייה, המדור אורות התחייה. ושוב הוצאה אחרת. הדברים האלו, רק שנדע, הדברים המופסים פה, כתב הרב לפני, לפחות לפני 110 שנים, לפני מלחמת העולם הראשונה, נקרא. אופייה, ואנחנו נוהגים לקרוא את הפסקה בשלמותה קודם, ואחר כך לומדים את הפרטים. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה, אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל, אל הקדוש ברוך הוא. היא מאבדת את חייה וכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא לא האומה, ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקי הוא. רק בהיגמר התוכן, בהיעלות האומה למרום מצבה, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר וכל מה שיאיר, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל. וכאן מביא הרב שני פסוקים, הראשון מירמיהו והשני מיחזקאל, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, ושם העיר מיום השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים, שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד, כי אם קודשי בריך הוא וכל חייליו יבואו אליה ויקימו אותה מן אפרה, מן האפר, ביקר סגי וכבוד גדול. אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה. איך כתוב אתלכם אחריכם? תשמח, כן? תשמח נפשנו. נפשנו כתוב? כן. הדברים קצת מחוקים אצלי, תשמח נפשנו. בהמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שיופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח, שרק אמיץ אונים כרב יוסף היה אומר עליו, בניגוד לכל האומרים יתי ולוח מיני, רב יוסף היה אומר, יתי ואשקי דאיתי בתולה דקופתא דחמרי. אני אגיד לכם כבר את שתי השורות האחרונות האלה במסכת סנהדרין. מובא כשתיארו את הקשיים והסיבוכים והצרות שיהיו בזמן הגאולה, בזמן המשיח, אמרו כל החכמים, חוץ מרב יוסף, כולם אמרו, יתי ולא אחמיני. שיבוא, אבל אני לא רוצה להיות שם. לא רוצה לראות אותו. בגלל הצרות, הקשיים, רק רב יוסף אמר, יתי הלוואי ויבוא, ואוכל לשבת, ואזכה דעתי בשבת, דברים חמורים אומר, הלוואי ואזכה לשבת בתולה, בצל, דקופתא דחמרי, בצל של הצועה של חמורו. כלומר, בלכלוך הכי גדול, בשקיעה החומרית הכי גדולה. הלוואי בעסקה להיות שם. כביטוי לאמונה נצטרך, הם אמרו החכמים בזמן בית שני בחורבן, חורבן בית שני, אמרו את זה על הגאולה, הלוואי יהיה כך. טוב, אז יש פה תיאור מעניין, הרב מתחיל את הפסקה, אופייה של הגאולה, הבאה לפנינו, שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל. רוצים לראות את האופי, להבין את האופי של מה שמתרחש פה? צריך להסתכל בתוכיותה של כנסת ישראל. לא להתרשם רק מהתופעות החיצוניות, ההתנהגות החיצונית. לראות בפנים מה קורה בנשמה פנימה בישראל, מה פשר התופעה הזאת, ההתעוררות הזאת. ומי שלא יודע להסתכל פנימה, הוא יבין לא נכון, הוא לא יוכל להבין מה שקורה פה כפי שלא הבינו. מה שהתחיל לפני 120 שנה, לצערנו, הרב, הדברים התגלגלו, מעטים עלו לארץ ישראל, ברוך השם שאלו, יחסית מעטים עד שבא השואה, ורבינו הרב ציודה זלצלה היה אומר, שאם כי אי אפשר להבין את השואה, את הפרטים הנוראים של השואה, אבל דבר אחד חייבים להבין. מה השתנה כתוצאה מהשואה? השואה הייתה עקירת הגלות. אם לפני השואה מרכז של חיי עם ישראל, המרכז היה בגלות, ומרכז התורה היה בגלות, אפשר להיכנס. מרכז התורה היה בגלות, מאז השואה, מרכז החיים של עם ישראל הוא פה בארץ ישראל. ומרכז התורה הגדול בארץ ישראל. וזה היהודים בחוץ לארץ, שעדיין בחוץ לארץ לצערנו. הם יודעים גם כן. שולחים את ילדיהם פה, למור, גם החרדים בחוץ לארץ, שולחים את ילדיהם. אבל צריך לדעת להסתכל בפנימיותה, בתוכיותה של כנסת ישראל, ולהבין מה קורה פה מתוך המקורות שלנו בתורה שבכלל ובתורה שבעל פה. ואז נדע איך להתייחס. וכפי שהרב בפסקאות אחרות שנאמר, להתייחס בחיוב למה שמתרחש. ולדעת גם כן את הפגמים, ולדעת איך להתמודד איתם. איך לגשת לתקן את הפגמים, לרומם את עם ישראל. אבל האירוע עצמו של התעוררות הציונית זה מעשה השם הקדוש ברוך הוא החליט לעורר את נשמת ישראל לצאת מהגלות. טוב. לסיים, צריך לסיים, לא?
יש עד
12:15. יש עד 12:15, אז בואו נמשיך עוד קצת. אני טעיתי, חשבתי שזה מ-11 עד 12, במחכים בחולים לבוא ללמוד. אז נראה עוד שורה מתמון מוקדם קצת היום. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל, מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה, אינה לארץ ולשמיים הבן הלא תביט. מה קורה פה בתוכיותה של כנסת ישראל? הכוחות הנשמתיים מתעוררים. לפני שהדברים ימצאו את ביטוים המעשי, כוחות נשמתיים צריכים להתעורר. עם ישראל הפך להיות עם חלש בגולה. נאמר את זה בלשון פשוטה, עם בטלני, לא עם, לא ניהל את ענייניו לבד, לא צבא, לא בתחום הצבאי, לא בתחום הכלכלי כאומה. אז לכן הוא היה חלש, הכוחות לא יוכלו, הנה, ובזה נסיים. אנחנו בחודש אייר, זה לא מקרה שהגולה הראשונה הייתה בחודש אייר, אבל לא נתן הקדוש ברוך הוא תורה מיד. המדרש אומר שהמלאכים אמרו לעם ישראל, הוצאת את ישראל ממצרים, תן להם תורה. אמר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתת תורה לעם עם מנטליות של עבדות, של שפלות. לא יבינו מה מדברים אליהם. התורה דורשת אידיאליזם, התלהבות, כוחות של גבורה, של אומץ לב, ובוודאי לפני הכניסה לארץ ישראל לא יוכלו להילחם. אז קודם כל עברו 3 חודשים במדבר עד שהגיעו להר סיני. הימים הגדולים שאנחנו חוגגים בדורנו הם בחודש אייר, ה' אייר, כ"ח אייר, או בחברון כ"ט אייר. זה הזמן של פיתוח הכוחות, יותר נראה בניית התשתיות. ארץ ישראל ריקה ושוממה. בכל מה שנעשה במשך 10 שנים עד היום, זה פלא אחד גדול, מה שהקדוש ברוך הוא עזר להפוך את ארץ ישראל למה שהיא היום. עוד הרבה חסר, יש עוד דרך, אבל המציאות עצמה, המציאות שאנחנו יושבים פה בחברון, לא מציאות פשוטה. אנחנו באנו לחברון, היא הייתה שוממה, לא היה בית פה בגבעה הזאת, בקריית ארבע. אבל לא רק הבית, אף עשר, אף טיפת ירק לא הייתה פה. טוב, נסיים בזה, נשאר בזה.